נתחיל במאמר עצמאון לכל חי. אי אפשר למצוא מעמד מבוסס לרוח כי אם באוויר האלוקי. הידיעה, ההרגשה, הדמיון והחפץ והתנועות הפנימיות והחיצוניות שלהם כולם מזקיקים את בני האדם שיהיו אלוקיים דווקא. אז ימצאו את מילואם, את יחוסם השווה והמניח את הדעת. אם מעט פחות מגדולה זו יבקש לו אדם, הרי הוא מיד טרוף כספינה המטורפת בים. גלים סוערים מתנגדים זה לזה, ידריכו תמיד מנוחה. מגל אל גל יוטל ולא ידע שלב. אם יוכל לשקוע באיזה רפש עווה של גסות הרוח ועוויות ההרגשה, יצלח לו למעט את אור חייו לאיזה משך זמן, עד שבקרבו ידמה שכבר מצא מנוח. אבל לא יערכו הימים, הרוח יחלץ מסגרותיו, והטירוף הקלעי יחל את פועלו בכל תוקף. מקום מנוחתנו הוא רק באלוקים. ונחזור ונקרא. אי אפשר למצוא מעמד מבוסס לרוח כי אם באוויר האלוקי. כלומר, הרוח שיש באדם לא יכולה למצוא מקום קבוע, יציב, לעצמה, בלי קשר לעניין האלוקי. אין אפשרות. וזה לא מצד אחד שבתכונות הרוחניות שבאדם, אלא מכל תכונותיו הרוחניות. הידיעה, ההרגשה, הדמיון והחפץ והתנועות הפנימיות והחיצוניות שלהם. כולם מזקיקים את בני האדם שיהיו אלוקים דווקא. יש באדם כמה תכונות רוחניות, כמו ידיעה. אדם רוצה לדעת אמת. לדעת דברים אמיתיים, טובים, ואי אפשר שיגיע לשום ידיעה שתיתן מנוחה לרוחו, שתיתן כיוון לרוחו. אם היא לא תהיה קשורה לעניין האלוקים. אני אולי אגיד כאן בסוגריים, זה מעניין שגם בפילוסופיה העולמית, כאשר מתחילים לדון בתחילת הפילוסופיה, אז נזקקים גם כן לאלוקים, למשל דיקארט, הוא מתחיל, מניין לנו שנדע משהו אמיתי, אז ההנחה הראשונה שאם הוא חושב סימן שהוא קיים, ההנחה השנייה, שאם הוא חושב על שלמות, סימן שיש שלמות, זאת אומרת, יש אלוקים. כיוון שיש אלוקים, אז מן הסתם הוא לא רוצה לשקר אותנו, ואז אפשר להתחיל לחשוב שמה שאנחנו קולטים ומה שאנחנו חושבים בצורה רצינית, הוא אמיתי, כי הרי אלוקים לא, הוא שלם, הוא לא רוצה לרמות. כלומר, בלי שהידיעה תהיה מחוברת לעניין האלוקי, היא לא תהיה ידיעה אמיתית. היא לא תהיה ידיעה שמניחה את דעתו של האדם. כי תמיד הספק והאולי וכו'. אגב, מה שדיקארט אמר, גם ברב סעדיה גאון זה כתוב באמונות ודעות, שההישענות שלנו, האמונה באלוקים נותנת תוקף לידיעות שלנו. נותנת להם משמעות. בלי זה, החוכמה נעשית חלולה וריקה מתוכן, ולא משמעות. אולי ככה נסתה טיפה דרך אגב וניתן לזה איזה משל. שכתוב, הן יראת השם היא חוכמה. החוכמה זה יראת השם. או פסוק אחר, ראשית חוכמה יראת השם. הראש לחוכמה זה יראת השם. כלומר, יכול להיות פרופסור להמון המון דברים. ואם הוא לא ירא שמיים, אם אין לו אמונה, כל החוכמות שלו לא שוות. משל למה הדבר דומה? נניח נפלה באיזה מקום מכונית. במקום שאנשים לא יודעים מה זה מכונית, לא מבינים את זה, פעם ראשונה רואים מכונית. והתחילו לעשות מחקרים על זה. אחד בדק את הריפוד ומה הוא עשוי. והוא יודע לנתח חוטים כאלה, צבעים כאלה, האלסטיות של החוטים כך וכך, והעובי כך וכך, ויש לו איזה דוקטורט שלם על הריפוד. אחר יש לו דוקטורט שלם על הפח שמסביב, ואחד על הצבע, ועל המקומות שהתקלפו, ובקיצור, כיוון שזה משהו כל כך נדיר, עשו על זה מחקרים. אחד יש לו על המנוע הפנימי, אחד על העיגול הזה שיש מקדימה. בקיצור, עושים מחקרים, מחקרים. רק דבר אחד לא יודעים. ושמה זה נועד? הם לא יודעים שאם שמים שם דלק, מפעילים את המצאת ומתחילים לנסוע. תארו לכם מה זה, זה הרי מטומטמים לגמרי, נכון? פרופסורים לשטויות, כן. כלומר, מומחים להבין סוגי בד, סוגי מתכת, סוגי צבע, מרחקים, אבל לא יודעים מה המשמעות של זה. אז מה התועלת? כך, גם ידיעה, בלי שיש עניין אלוקי, הידיעה הזו ריקה מתוכן. אין לה משמעות. גם יש בה ספק, כמו שהזכרנו, וגם אין לה משמעות. כיוצא בזה ההרגשה. גם ההרגשה. אדם רוצה שהרגש שלו יהיה עד הסוף. עד הסוף, באמת. ובלי שיש פה עניין אלוקי, עניין שנותן מימד נצחי, משהו שהוא מעל ומעבר לאדם ולחיים שלו, הרגש הזה לא מרגש. אדם רוצה להתעלות, הוא רוצה להתקדם מעל, הוא לא רוצה להתבוסס כל הזמן במשהו ממילא. הדמיון גם, בלי שיש איזו שאיפה לאלוקים, אף הוא מאבד את הברק שלו, את הזוהר, את ההוד שיש בו. וגם החפץ, החפץ זה הרצון. אדם רוצה שיהיה לו רצונות. אז החפץ שלו, גם הוא נטול משמעות, כשהוא נטול משמעות מוחלטת, כשהוא לא מקושר לעניין האלוקי. ואז אפשר להגיד, טוב, אז אולי מבחינה חיצונית, אדם יכול לסדר גם בלי קשר לאלוקים, עם ידיעה והרגשה. הוא אומר, התנועות הפנימיות והחיצוניות שלהם, של כל התכונות הרוחניות הללו, הידיעה, הרגשה, הדמיון והחפץ, התנועות הפנימיות והחיצוניות שלהם, כולם מזקיקים את בני אדם שיהיו אלוקים דווקא. כלומר, האדם באמת מחפש אלוקים כשהוא רוצה לדמיין משהו, שהוא רוצה משהו, כל דבר שהוא מדמיין, כל דבר שהוא חושב, כל דבר שהוא מחפש, הוא בעצם מחפש את השלמות. הוא מחפש את אלוקים. ואם הוא מנסה למצוא את סיפוקו בדבר פחות מזה, הוא לא מצליח. אולי נמשיך קצת לקרוא ונסביר יותר. אז, כשיהיו קשורים לעניין האלוקי, אז ימצאו את מילואם. אז הרצון יהיה ממולא במשמעות. והוא יהיה עם רצון טוב, שלם, שאדם מרוצה ממנו. הידיעה תהיה בעלת משמעות, ההרגשה בעלת משמעות. זה המילוי, ולא זה. זו ידיעה חלולה, קליפה של ידיעה, אבל בלי התוכן שלה, כמו במשל שאמרנו, הפרופסורים לכלי הרכב שלא יודעים מה התכלית של כלי הרכב. גם אז ככה אותו דבר, פרופסור אחד לכימיה, אחד לפיזיקה, אחד, רק לא יודעים בשביל מה העולם נברא ומה התכלית שלו, זה נהפכים לפרופסורים, לשטויות. כי אין להם את התוכן הפנימי של זה. כלומר, זה לא יכול אחר כך לבוא אדם טוב וללמוד מהדברים הטכניים שהם חקרו על דברים אמיתיים ונכונים. אבל הוא לעצמו ריק. והוא גם בתוכו יודע את זה. כי אז ימצאו את מילואם. כלומר, כאשר הידיעה והרגשה והדמיון והחפץ קשורים לעניין האלוקי, אז ימצאו את מלואם, יהיה בהם משמעות מלאה. את יחוסם השווה והמניח את הדעת. גם זו בעיה שיש לאדם, שהוא רוצה הרבה דברים, והוא קרוע בתוכו, בין כל מיני תחומים. יש אנשים שהם יותר כאילו סולידיים. מה, איך הם סולידיים? הם פחות רגישים, והם פחות נותנים דרור לכל הרצונות שיש להם, ואז הם לא פעם אחת בזה, ופעם אחת בזה, ופעם אחת בזה, אלא החלטנו כך, ממשיכים עם זה. אבל האנשים שהם יותר רגישים, הם הרבה פעמים מטלטלים בנפשם, מטולטלים בנפשם. פעם הם רוצים להיות בצבא, פעם הם רוצים להיות בישיבה, פעם הם רוצים ללמוד מוזיקה, ופעם הם רוצים ללמוד אומנות, ופעם הם רוצים לעשות טיולים בארץ, ופעם רוצים לעשות טיולים בעולם, ופעם רוצים אופנוע, בקיצור, ופעם אומרים, החליטו לחקור את ההיסטוריה, ומעניין אותם איזו תקופה, ולקרוא עליה, וככה הם מטולטלים עניין לעניין, ומחפשים בעצם את עצמם, אבל לא מוצאים, מפני שכל דבר הם מקווים אולי הוא ייתן להם משמעות, ולא נותן משמעות. ואז הם מחפשים משהו אחר. לכן, אם זה לא קשור לעין האלוקי, הוא לא מוצא, אז רק כשזה קשור לעין האלוקי, מוצאים את מילואם, ואת יחוסם השווה, מניח את הדעת. גם את היחס השווה בין הרצונות השונים, מפני שברגע שאדם מתקשר למשהו אמיתי, אז כבר יש לו כבר איזה מנוחת הדעת. ואז הוא גם לא במין בהלה או מין תחושת ייאוש, הוא אומר, אני צריך למצוא משהו אחר, משהו חדש, כי מה שאני ניסיתי יחזב אותי. אלא הוא מצא מנוחה גם במה שהוא עסק. יכול להיות שהוא מתקדם, הוא מתפתח, והוא מוצא לעצמו אפיקים נוספים, אבל אז זה באיזון, זה ביחס שווה, יחס הגון בין התחומים השונים שהוא קשור אליהם ורוצה בהם. אם מעט פחות מגדולה הזו יבקש לו האדם, אם הוא לא מסתפק, אומר, אני מספיק לי הדברים הארציים, לא צריך להיות קשור לעניין האלוקי. מעט פחות, כלומר, לא צריך להיות קשור לעניין האלוקי, הרי הוא מיד טרוף כספינה המטורפת בים. מיד הוא מתחיל לטלטל כספינה שנטרפת בים שאין לה דרך. כי הוא איבד את הכיוון שלו, למה הוא שואף. גלים סוערים מתנגדים זה לזה, ידריכו מנוחה. כי יש בעולם כיוונים שונים, נטיות שונות, והמשותף לכל הנטיות האלו, המשותף הוא החיפוש העמוק של העניין האלוקי. אם מעט פחות מזה, אז הוא מתחיל להיות כספינה מטורפת, מטולטל מגל לגל, אפשר להגיד כל גל רומז פה לאיזה כיוון אחר ונטייה אחרת, והוא מסכן, מטלטל בין הנטיות השונות. מגל אל גל יוטל ולא ידע שלב. לא מצליח למצוא את הכיוון שלו. כי בלי להיות מקושר לעניין האלוקי, אדם לא יכול למצוא לעצמו נתיב שבו הוא הולך, מתפתח תוך תחושה של סיפוק עמוק, של מנוחת הנפש, במובן העמוק, לא מנוחת הנפש של סתם רוגע חיצוני, כמו אדם שעושה נניח מדיטציה, אלא מנוחה שאדם יודע אני עושה את הדבר הנכון. אני ממצא את הכישרונות שלי כראוי. אם יוכל לשקוע באיזה רפש עבה של גסות הרוח ואביות ההרגשה, יצלח למעט את אור חייו לזה משך זמן. כלומר, אם הוא יצליח קצת להוריד את הרצונות שלו, זה קצת, קצת יעזור לו. עכשיו נתחיל קצת להסביר יותר. למה אדם לא יכול למצוא מנוחה לנפשו בשום דבר גשמי? כי באמת, הרצון של האדם הוא אין סופי. אנחנו רואים את זה שהוא רוצה כסף. אז בהתחלה הוא רוצה 100. יש לו 100? אומר, אני בעצם רוצה 200. יש לו 200? אומר, אני סליחה, אני טעיתי. חשבתי שיהיה לי 200, אני יהיה לגמרי מרוצה. אני רואה שבאמת אני זקוק ל-400. טוב, יש לו 400, אומר. אני מצטער, עוד פעם טעיתי, אבל אם יהיה לי 800, לא אדבר יותר שום דבר. יש לו 800, אומר, מה אדבר? אני גם הפעם טעיתי, אבל הפעם נסגור עניין, אני בטוח שאם יהיה לי 1,600, כבר לא יהיה לי שום בקשה נוספת וכו'. והנה יש לו 1,600, בהתחלה הוא שמח, ותוך זמן לא רב, לא מספיק לו, רוצה עוד. למה? למה? כי שום דבר לא מספק אותו. זאת האמת. שום דבר. הוא רוצה משהו אחר. שהוא חושב שאם יהיה לו עוד כסף, זה יהיה טוב. אבל זה לא יפתור את הבעיה. כי הצמאון שלו הוא אינסופי. ואילו הוא מנסה להרוות את הצמאון בדבר סופי. כלומר, הצמאון של האדם נובע מהנשמה. והנשמה היא רוחנית. והצמאון הוא אינסופי, הוא צמאון לאלוקים. אלא מה? שהצמאון הזה הוא בא מהנשמה. ואין לאדם, האדם שלא למד, הוא לא יודע לתרגם את הצמאון הזה, כי כל המודעות שלו היא מודעות גופנית. אז הוא מתרגם את הצמאון כצמאון לתענוגים בעולם, לכסף, לכבוד, לקשר עם נשים. הוא מתרגם את זה, כאילו אדם מרגיש בפנים, אני צמא, אני רוצה עוד. אז אומר הגוף, אין בעיה, אני יודע למה אתה רוצה, אני אבנה, ודאי, אתה רוצה כסף, נעשה כסף. וכיוון שהנשמה היא כל כך פנימית וכל כך לא ברורה ולא גלויה לאדם, אלא אם כן הוא למד, אז הוא אומר כן, כן, כנראה שזה הרצון שלי. אבל כשהוא מתחיל לנסות להגשים, אז הוא רואה שזה לא מספק אותו. אבל הוא לא אומר, זה לא הכיוון, אלא הוא אומר, אם יהיה לי עוד, אז אני אהיה מרוצה. אם יהיה עוד, אני אהיה מרוצה. גם כאשר מדובר על קשר, נגיד, של תאווה, נגיד אדם רוצה, יש לו תאווה לאוכל. אז גם הוא חושב, אם אני אוכל, אני אהיה מרוצה. גמר לאכול? לא רק כדי כך. ולאכול עוד, הוא לא יכול, כי הוא כבר מלא. וצריך לחכות עד שיוכל עוד פעם. והוא רואה שאי אפשר להיות שמח מאוד מזה. ואם הוא רוצה קשר מאוד עם איזה אישה, אז הוא חושב, ברגע שיהיה, הוא יהיה מאושר על האדמות. וכשהוא מגיע לקשר, אז פתאום מתברר לו שזה לא, זה לבד לא מספיק. ויותר מזה, מה הוא רוצה בקשר? פתאום מתברר שהוא רוצה קשר עמוק יותר של אהבה אמיתית. מה זו אהבה אמיתית? אז הוא מנסה, ובלי שזה קשור לעניין אלוקי, הוא לא מגיע לאהבה אמיתית. כמו שאנחנו, יש היום כל מיני שירים של זמרים, שהם נשבעים בשיר לאהוב לנצח, לנצח נצחים. כן, אמרנו. אז אדם, כלומר, כי באמת זו השאיפה של האדם, שהאהבה תהיה טוטלית, מוחלטת, מעבר לזמן ולמקום. נצח, כמה זה נצח? כמה זה נצח? מיליארד שנה? כלום. נצח נצחים הוא רוצה. אחרי שנתיים בוגדים. כן. כלומר, כשהאהבה איננה עם תוכן עמוק יותר, אז היא מחזיבה. זה לא מה שרצה. והוא מטלטל מגל אל גל. אולי זאת, ואולי זאת, ואולי זאת, ואולי זאת, ואולי זאת, ואולי זאת. כמו ספינה מטורפת בים. אבל הוא לא חושב שיש בעיה. הוא אומר, פשוט הבחורה הזו שחשבתי, היא לא, וזו גם כן לא, וזו גם כן לא, וזו גם כן לא, וזו. אבל כך הוא רץ בחייו. מטלטל מגל אל גל. ולא יכול למצוא שלווה, מפני שבאמת, האהבה היא תלויה בדבר עמוק יותר. וכך בכל התחומים. השאיפה שלו היא בעצם לאין סוף, היא שאיפה לאלוקים. וההגשמה כאילו של השאיפות שהן מוגשמות על ידי הגוף, זו הגשמה סופית, מוגבלת. ולכן לעולם זה לא יספיק. כמו שאמרו חכמים על הפסוק בקהלת, גם הנפש לא תמלא. משל למה הדבר דומה? לבת מלך שהתחתנה עם איזה איש כפרי. כמה דברים שהוא ייתן לה, זה לא מספק אותה. כי היא רגילה לדברים אחרים לחלוטין. כך מה שייתן הכפרי, הגוף, לנשמה, לא מספק. הנשמה ממדרגה אחרת. אם נרצה לתת לזה משל מן העולם שלנו, אז תארו לכם, בת של מלכת אנגליה, היא תאהבה בעשתה טיול באפריקה, הייתי גלה, והיא תאהבה מאיזה בן אדם משם מאפריקה, בן של ראש שבט מכובד בג'ונגל, כן. וכלה, היא גם כן בת של מלכה, של ממלכה של איזה 60 מיליון נגיד, עם, בעצם מלכת אנגליה היא גם קשורה לאוסטרליה, לעוד מקומות, כן? והוא גם כן בן של ראש שבט של איזה 30-50 משפחות. ואז הוא אומר, שמח מאוד ויעשו חתונה, ובחתונה הצליחו לצוד איזה חזיר בר, כן? ויביאו את התזמורת של השבט, מה זה התזמורת? כמה בחורים שהם רוקדים על עם טופי טמטם, וככה הם יגידו, והבשר צלו אותו איכשהו, צד אחד הצליח יותר, צד אחד פחות, כמו שמקובל בג'ונגל, כן? וככה הם, זה היה החתונה, זה יספק אותה, היא תתפעל מזה? התזמורת, כן? היא רגילה לפילרמונית, 300 כלים, הכל מתואם בדיוק, על חלקיק שנייה. פה עושים עם טופים ואולי משהו דומה לגיטרות שלא מכוונות ביחד, אבל נותנות כיוון כללי מסוים. והריקודים זה לא אנשים שרגילים לרקוד, לא מקצועיים בקיצור. והבשר, היא רגילה ונותנים ארוחות טובות, איזה 20 סוגים וכל דבר מדויק עם אומנים שיודעים לבשל בדיוק כמה דקות, כמה דקות לצלות, כמה לערב פה, כמה מזה, והכל יוצא מושלם. ושם, ככה, איך שזה יוצא, ועוד יצא הכי טוב ממה שהם רגילים. אבל זה לא מספיק, היא רגילה למימדים אחרים. וזה עוד משל קטן. אם ישאל האיש הזה, הפשוט, למה את לא מרוצה? היא תנסה להסביר לו, אולי הוא לא יבין כל כך. אבל, ולמה? כי המרחק עצום. המרחק בין הגוף לנשמה הרבה יותר גדול. וכשהנשמה היא ממנה הרצון, הרצון הוא לאין סוף. הרצון לאין סוף. והגוף אומר, אין בעיות, אני יודע מה את רוצה. אין סוף, ברור, כסף, כבוד, תאוות, אין סוף, נספק את זה. אבל זה לא מספק. ולכן יש בזוהר ביטוי שאדם כשהוא נולד זכה לנפש. כלומר, או נגיד בהתחלה הוא בתודעה של גוף בכלל. יש לו תודעה גופנית. זכה, יש לו תודעה של נפש. זכה, תודעה קצת יותר גבוהה של רוח. זכה, תודעה של נשמה. כלומר, אבל בשלב הראשון הוא בתודעה של גוף. אז כל הרצונות העמוקים שיש בתוכו מתורגמים אצלו בצורה גופנית. או בצורה נפשית שהיא עדיין יכולה להיות מלאת אהבה. והוא לא מבין למה זה לא נכון, כי פשוט התרגום לא נכון. הוא לא נתן את הפירוש האמיתי לרצון שלו. ולכן הצמאון שלו לא מורווה. הוא נשאר צמא כל הזמן. ואז הוא מטלטל מגלגל ולא מוצא מנוחה. וכמה שיותר רגיש, הוא יותר נמצא בטלטלה. אם יוכל לשקוע באיזה רפש עבה של גסות הרוח ואביות ההרגשה, יצלח לו למעט את אור חייו לאיזה משך זמן, עד שבקרבו ידמה שכבר מצא מנוח. איך, מה הפתרון שלו? אם הוא יצר לשקוע באיזה רפש עבה, מין ביצה כזו, אחורה, רפש עבה, לשקוע, לשכוח את החלומות שלו, לשכוח את הרצונות שלו, זהו, ככה חיים, תקום בבוקר, לך לעבודה, תעשה מה שאומרים לך, תחזור, תאכל, תתפטפט קצת עם האישה, תסתכל קצת בטלוויזיה, תישן, תקום, תלך לעבודה, תחזור, תאכל, תתפטפט, תישן, תקום, תאכל, תלך, תחזור, וזהו. איך החיים? ברוך השם. העיקר שהבריאות בסדר, וזהו. היו לו חלומות, זה כשהיה צעיר, אז הוא היה טיפש, חשב כל מיני דברים. עכשיו? בסדר, עכשיו הכל בסדר. למרות שיש כל מיני דברים שאולי מציקים לו, אבל הוא לא חושב על זה. כאילו, הוא הוריד את הווליום של החיים שלו. פחות, פחות, פחות. הוא פחות רוצה. הוא התרגל לחיים. הוא נהיה איש מבוגר. ועכשיו הוא חי בסדר. זה החיים הבסדר. לומד גם ליהנות מהדברים הקטנים. שזה כבר אפשר לומר התקדמות מסוימת. אבל ההתקדמות הזו היא על חשבון שכחת הערכים, או לא נגיד הערכים, עוד לא היה איש נניח עם הערכים, שכחת החלומות שלו. שהוא היה צעיר, מלא רצונות, נמרץ, האמין בעצמו, הוא חשב יגיע לכל מיני דברים, ועכשיו הוא גדל קרס קטנה, קרחת, והולך לעבודה, וזהו, האישה שלו, זה האישה, מה לעשות? זה כנראה מה שיהיה, הילדים, זה הילדים גם, כן, עם כל הבעיות שעושים, זה הילדים. הבית, הוא רצה להחליף, אבל כנראה שהוא כבר יישאר בבית הזה. העבודה, זאת העבודה, נכון, יש בעיות עם הבוס, יש בעיה, אולי הוא יהיה סמנכ"ל של האגף, של האגף בתוך החטיבה, שם אולי יתקדם להיות איזה סמנכ"ל או זה, וזה האופק שהוא יכול לקוות אליו. אני נותן דוגמה של סתם בן אדם, או אפילו אחד שהוא חשב שהוא יהיה פרופסור גדול, חקר וחוקר וחוקר. נו, כנראה שזה כבר מה שיהיה, זה המחקרים שלי, זהו, אני לא אצליח לפרוץ כנראה פריצה גדולה בחיים שלי, זה מה שיהיה, זה החיים, זה האוניברסיטה, זה הצרות שיש לי, זה המשפחה שיש לי, וזה הכל. ואיך זה? זה כואב לך? לא. אם הוא היה בגיל 19, אומרים לו, אתה תהיה כך? זה נורא כואב לו, אומר לו, בשביל זה עדיף להתאבד עכשיו, מאשר לחיות את החיים המשעממים האלה. אבל עכשיו, הוא כבר אומר, זה בסדר, יתרגל. אפשר להגיד, שקע ברפש עבה של גסות הרוח ואביות ההרגשה. הוא לא רגיש. הוא רק שככה פוגעים בו ממש, אז זה כואב לו. אבל לא מתעסק יותר מדי עם הרצונות שלו והרגשות שלו. אז הוא חי ככה. וזהו. אפשר להגיד, זה איש מבוגר. כן, הוא מבוגר. כלומר, כבר בלי החלומות של צעירים, בלי רצונות גדולים, וגם שכח לחפש את אלוקים. או שכח לחפש את מה שהוא רוצה. כאדם באיזשהו צעיר, הוא כל הזמן בחיפוש, הוא מרגיש שהוא איבד משהו והוא צריך למצוא אותו. הוא איבד, הנשמה שלו, שהייתה חלק לא קיימל, מחפשת את המקור שלה. אבל אחר כך הוא התרגל, והוא חי בחיים האלה. נהנה מהדברים הקטנים, ובעיקר לא כל כך מרגיש, לא כל כך חושב, וזהו. עד שבקרבו ידמה שכבר מצא מנוח, חושב, הנה, מצאתי את הדרך הנכונה, וזה, מה, קצת יש לו בעיות, הצרבת, קצת עייפות, קצת לפעמים בעיות בגב, ובזה הוא מתעסק. זה הבעיות שלו, זה הסיפורים, קצת שכנים, קצת עניינים כאלה. אבל לא יערכו הימים. הרוח יחלץ מסגרותיו, והטירוף הקלי יחל את פעולו בכל תוקף. אבל זה לא יעזור לו. באמת, הנשמה שלו מתגעגעת לריבונו של עולם. היא רוצה שלימות, ולכן הוא לא יצליח לשקוע ברפש עבה כל הזמן. הוא יום אחד, הנשמה תחלץ מסגרותיה. ועכשיו, זה יכול לקרות בכל מיני שלבי מעבר. כבר הוא חושב שהוא מתרגל לפתאום, איזה פי. פתאום עוד פעם נזכר בהכל, ועוד פעם נהיה כל כך מתוסכל, ועוד פעם כל כך מרגיש רע. לפעמים זה קורה במשבר של אמצע החיים, ככה גיל 40, 45, אדם כבר מתחיל לראות שהוא כבר נחלש, מתחיל לחלש טיפה. ואם הוא התכוון להמריא, הוא היה צריך כבר להמריא, והוא נראה לו שהוא כבר לא ממריא. שמכאן ואילך הוא לכל יותר מתבסס במקומו, והוא כבר לא יגיע גבוה. ואז הוא כבר אומר, אני חייב לעשות עכשיו את הפריצה, שאני חייב לעשות משהו, כדי שאני אהיה מישהו, כדי שיהיה לי משהו בחיים. ולפעמים אנשים אז אומרים, טוב, הוא חייב להחליף את האישה שלו, מתאהב באיזה מזכירה או במישהי אחרת. ובקיצור, מתחיל לעשות כל מיני שטויות כדי לראות, אולי אומר, מה? כל החיים שלי ילכו ככה? וזה בכלל לא מה שחשבתי. איפה אני נמצא? איך הגעתי לדבר הזה? ומנסה להיחלץ מהכלא כאילו שהוא נמצא בו, אבל גם אם הוא לא ימצא את אלוקים, זה לא יעזור לו. לפעמים זה קורה בגיל 60, ככה אדם מתחיל לצאת לפנסיה, אז הוא גם כן פתאום אומר, מה, אלה החיים שהיו לי? אני זוכר פעם קראתי על איזה מישהו, שבלפני הפנסיה היה כל הזמן עובד דגום, אסור, כולם סמכו לה, פתאום התחיל לגנוב, שחיתויות נוראיות, בזבז את זה על נשים צעירות. אמרו, מה קרה לבן אדם הזה? הוא היה איש סולידי כל כך, איש משפחה. ושאלו אותו, מה זה אחרי שתפסו אותו? וגנבות כאלה גדולות, מה זה? הוא אומר, חשבתי לעצמי, זהו, החיים שלי עומדים לגמר, אם אני לא ייהנה מהחיים שלי, אז זהו, אני אבוד. זה הסיכוי האחרון. כלומר, הוא צריך לשקוע קצת באיזה הרגלי חיים, באיזה שגרה, אבל זה התעורר אצלו, ושוב, הוא לא ידע מה הוא מחפש באמת. אז הוא התחיל לפרפר כדי למצוא אולי איזה תענוג בחיים. ועשה את כל השטויות שעשה. ואם הוא צריך לעבור את כל המשברים האלה, זאת, יש אנשים הטירוף הזה מתחיל אצלם חזק יותר בגיל 40, או בגיל 60, או בכל מיני שלבי מעבר, ויש כאלה שאצלם זה חלש, והם אומרים בסדר, והיה לו קצת ימים קשים, קצת בלבולים בנפש, עבר את זה. אז יום אחד הוא גם ימות, והרוח תחלץ מסגרותיה, ואז שוב יחל הטירוף הקלעי, פה הרמז לכף הקלע. יש עונש, תרום גיהנום, שנקרא כף הקלע. גיהנום זה בעולם האמת, אדם שבחר ברע, אז מקבל את הרע. זה הגיהנום. ולפני שהוא מגיע לגיהנום, אז יש כף הקלע. מה זה כף הקלע? הוא יש, ככה, כמובן הכל זה בצורה של משל, מלאך אחד בצד אחד של העולם, מלאך אחד בצד השני, וקולעים את הנשמה שלו מצד לצד, מצד לצד, ככה, הלוך חזור, וזה ממרר לו את החיים לגמרי. וזה בדיוק חוזר על מה שהיה לו בחיים. אולי זאת, אולי זאת, אולי כך, אולי כך, אולי כך, אולי כך, אולי כך, כך, כך. כי זה עולם האמת. מה שהיה לו בעולם הזה, זה מה שהיה לו בעולם האמת. וכך הוא מטלטל מקום, 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 מקום. בדיוק הטירוף הקלי חוזר. ולמה הוא מטורף? מפני שהוא לא מצא את הנתיב שבו הוא מחפש את דרכו. הוא לא מצא את זה. ואז הוא כל הזמן רץ מסביב, מסביב לחפש. אולי כאן נמצא, אולי כאן, ואולי כאן, ואולי כאן, ואולי כאן. וכך הוא עושה סיבוב וסיבוב, ולא מוצא. כן.
הטירוף הרגיע הזה, הכלי הזה, יכול להיות מנברים לטירוף,
לא? לא, זה כשהוא לא מוצא, זה טירוף הכלי. מקום מנוחתנו, הוא רק באלוקים. לא ירחו הימים, הרוח יחלץ מסגרותה, והטירוף הכלי יחל את פועלו בכל תוקף. אם זה יהיה טירוף כלי שלא ימצא את דרכו, אז הוא יעשה דברים מטורפים. או יענש. אם הוא ימצא, יבין מתוך זה שהוא לא מוצא מנוח את נפשו, שהוא מחפש את אלוקים, אז ימצא את מקום, את מנוחתו. אז אם כן, האדם לא יוכל למצוא אף פעם מנוחה. לצימון האינסופי שלו, אלא אם כן יהיה קשור לאלוקים. והוא בשום תחום, כי בכל תחומי החיים הוא רוצה שיהיו מלאי משמעות, משמעות מוחלטת, ולא יהיה לזה, ולא יהיה לו את המשמעות הזו בלי שיהיה קשור לאלוקים. טוב, אז אם כן יש לנו כיוון ברור, צריך להידבק באלוקים וכו'. עכשיו מגיע חלק השני של המאמר. אבל האלוקים, הלא למעלה מכל המציאות, אשר יוכל להיכנס בקרבנו ממנו איזה רגש ורעיון. וכל מה שהוא למעלה מכל רגש ורעיון בנו, הוא לערכנו עין ואפס. ובעין ואפס לא תוכל לדעת לנוח. על כן ימצאו על פי רוב תלמידי חכמים, מבקשי אלוקים, יגעים ועייפים ברוח. כשהנשמה הומה לאור היותר בהיר, אינה מסתפקת באותו האור הנמצא מהצדק, גם במעשים היותר טובים. לא באותו האור הנמצא מהאמת, אפילו בלימודים היותר ברורים, ולא ביופי, אפילו בחזיונות היותר מפוארים. אז מתנבל העולם בעיניה. היא כל כך מתרחבת בקרבה, עד שהעולם כולו, עם כל גשמיותו ורוחניותו גם יחד, עם כל גילוייו החומריים והרוחניים, נדמה לה לבאקטה, ואווירו נעשה לה מחנק. הם מבקשים משהו למעלה מכוחם, משהו לעומתם עין, ולהפך עין ליש, אין יכולת גם ברצון לרצות. על כן יחלש לפעמים כוח הרצון, וכל עוז החיים באנשים אשר דרישת אלוקים היא מגמתם הפנימית. מתאר פה תיאור נוקב מאוד, וישר מאוד. בדרך כלל לא רגילים לדבר על זה. אבל הוא פה אומר איזושהי מתאר, תראו שנכון, אין ספק, ענייני העולם הזה לא מספקים, זה ברור. אבל גם נורא קשה למצוא מנוחה ממש, גם כאשר עוסקים בענייני רוח. גם פה יש בעיה. למה? אנחנו רוצים לדבק באלוקים, ואלוקים הוא אינסופי, מעל כל תפיסה, מעל ומעבר. ואיך אפשר למצוא מנוחה במשהו מעבר לתפיסה שלנו? זו בעיה אמיתית. אבל האלוקים הלא למעלה מכל המציאות, אשר יוכל להיכנס בקרבנו, ממנו, איזה רגש ורעיונו. הרי זו האמונה שלנו, להבדיל מעבודה זרה. עבודה זרה כן מנסה למצוא משהו יותר גבוה, אבל גשמי. ולכן יש בעבודה זרה אקסטזה. כי אדם מרגיש שהוא תופס משהו גבוה יותר, אבל תופס אותו ממש. בחושיו. ולכן עבודה זרה הייתה מלווה גם הרבה פעמים בשתייה לשוחרה, בסמים, בדברים כאלה שמכניסים את האדם לאקסטזה. ולכן גם היה יצר לעבודה זרה, הוא יצר מאוד חזק. מפני שאדם מרגיש שהוא מתרומם לאיזה משהו יותר גבוה ממנו, אבל תופס אותו ממש. רק מה הבעיה? שזה לא נכון. כלומר, יש כוחות יותר גבוהים, אבל גבוה, מעל גבוה, מעל גבוה, מעל גבוה, עד למקור הכל. אלוקים, והוא כבר מעבר לכל הגדרה, כל דבר, אין שום מגע, מעל ומעבר. מעל ומעבר, ואיך אפשר שיכנס משהו ממנו ממש אלינו, הרי אין לנו תפיסה בו, אין אפשר לתפוס אותו, כי הוא אינסופי, וכל החושים שלנו סופיים. כלומר, אותה בעיה, מצד אחד אמרנו, ננסה לתפוס את הדברים המוגבלים בעולם, לא, הצמאון שלנו מהנשמה לאינסוף, מנסים את האינסוף, גם את האינסוף אפשר לתפוס, אנחנו לחודים בתווך, מה עושים? כלומר, אשר, אז אלוקים למעלה מכל המציאות, אשר יוכל להיכנס לקבל ממנו איזה רגש ורעיון הוא, וכל משהו למעלה מכל רגש ורעיון בנו, הוא לערכנו עין ואפס. מבחינתנו זה עין ואפס. למה אנחנו אומרים העולם נברא יש מעין? הוא להפך אם כבר, הוא נברא עין מיש. כי קודם כל היה ריבונו של עולם. אחרי זה נברא העולם, העולם הוא הרבה פחות, כן? אז למה נראים הוא נברא יש מעין? כי מה שמעבר לתפיסה שלנו הוא עין. מה שמעבר לכל תפיסה הוא מבחינתנו עין. הוא בעין ואפס, לא תוכל לדעת לנוח. איך אפשר למצוא מנוחה לנפשנו, לדעתנו, בדבר שהוא לא נקלט אצלנו בכלל, שהוא מבחינתנו בעצם עין ואפס. כלומר, אנחנו יודעים שיש אלוקים, שיש בורא לעולם. חייב להיות. אבל איך אנחנו נמצא מנוחה בקשר איתו שהוא מעל ומעבר? זו השאלה. אז על כן ימצאו על פי רוב תלמידי חכמים, מבקשי אלוקים, יגעים ועייפים ברוח. מוצאים הרבה פעמים תלמידי חכמים שיש להם כמיהה לרוחניות, לדביקות באלוקים. והם עייפים ויגעים. למה, ממה יש עייפות? מניסיון נמצא ואי הצלחה. ניסיון שכל הזמן לא מצליח. מזה אדם נהיה עייף. כי כשאדם מצליח, הוא מקבל מזה כוח לעוד מאמץ ועוד הצלחה. וכשהוא מנסה ולא מצליח, מנסה ולא מצליח, מנסה ולא מצליח, הוא נהיה עייף, לא רק פיזית. פיזית אפשר לנוח. הוא נהיה עייף רוחנית. הוא כבר לא מאמין שניתן למצוא. הוא כבר לא מאמין שניתן להתקשר. ואז הוא אומר, באמת נכון, אי אפשר ליהנות בעולם הזה. העולם הזה הוא פרוסדור. שכר בהי אלמה ליקה. שכר בעולם הזה אין. השכר יהיה בעולם האמת. אני בעולם הזה צריך לעשות את העבודה שלי, ללמוד, לקיים מצוות, לעשות כל מה שצריך, אבל לצפות שבעולם הזה יהיה לי הרגשה טובה, לא. לא יהיה הרגשה טובה בעולם. טוב, אז אדם מצד אחד הוא אגון מאוד, הוא בסדר גמור. הוא עוסק בתורה, במצוות ומעשים טובים. אבל אין בו שמחה. אין בו נחת. הוא מרגיש שהוא נמצא בעולם הזה בלי למצוא את מה שהוא מחפש. הוא אומר, מה שאני מחפש יהיה לי בעולם הבא. בעולם הזה כבר לא יהיה. עכשיו גם בעולם הבא תהיה בעיה, כי גם עדיין עולם הבא גם הוא מצומצם ומוגבל לעומת האינסוף. אבל, הוא אומר, בעולם הזה לפחות אני לא יכול. וזו התחושה. ויש אנשים חשובים, מה כבר החשובים? אנשים מאוד אגונים, מאוד צדיקים, שמתנהגים כראוי. לא יעיזו לעשות כמובן דבר רע, מדקדיקים בתורה ובמצוות, אבל לא מרוצים, לא שמחים. על כן ימצאו על פי רוב תלמידי חכמים, מבקשי אלוקים יגעים ועייפים ברוח. מבקשים. דווקא מי שיעסוק אולי בהלכה, נמצא יותר שמחה לנצמו. לא מגמרה, סוגיות, יש לו קושיות, מתרץ תירוצים, שמח. אבל מי שמחפש דווקא את אלוקים. אז בהתחלה, בשלב הראשון, שהוא מואס בעולם, ופונה אלוקים, יש לו שמחה. אבל אחר כך יהיו נפילות קשות. כשהוא נמצא בתהליך של התרוממות, ואומר, אני בכיוון, אני בדרך, אז הוא שמח. אבל כשהוא כבר חושב, זהו, איזה שלב צריכים כבר להצליח לקלוט משהו, והאלוקי מעל ומעבר, הוא לא מצליח לקלוט מהאין סוף עצמו, לא מצליח להתחבר לאין סוף. אם יתחבר לאין סוף, יתקלה, נפשי יצא בדברו, כמו אדם, אם היה מתקרב לשמש, היה נשרף. גם אם האדם מתקרב יותר מדי לאין סוף, גם הוא נשרף. ואז כשהוא מגיע כבר, אפשר לומר, כל זה שהוא משיל מעליו את הקליפות של החומריות, עוד שמח, הוא מתאר. אבל כשהוא מנסה כבר להגיע ממש, לדבק באלוקים, הוא מרגיש קושי עצום, כי האלוקים הוא אינסופי. ואנחנו פה למטה על הארץ. אנחנו במציאות מוגבלת. השכל שלנו מוגבל, הרגש שלנו מוגבל, הכל מוגבל, ואנחנו לכן לא יכולים לקלוט אותו ממש, אותו עצמו. ועל כן ימצאו על פי רוב תלמידי חכמים מבקשי אלוקים יגעים ועייפים ברוח. אתם יודעים, לפעמים, כשאני מלמד את זה בישיבות, אז אנשים לא אוהבים לשמוע את זה. איך? מה, תלמידי חכמים? עייפים ויגעים ברוח? לא מוצאים מנוחה לנפשם? וזה מה שהרב אומר, זה מה שהרב קוק אומר. כן, הוא בא להגיד פה כיוון ולהסביר דברים באופן עמוק יותר כדי להסביר. הוא לא רק בא לדבר רחוקים, הוא כותב את זה לתלמידי חכמים. הוא כותב את זה לאנשים גדולים. וגם צריכים לדעת, זה גם קצת קשור לעניין של חוץ לארץ. אבל אנחנו נראה את זה עוד מעט בהמשך. כי בחוץ לארץ באמת קשה מאוד לחיות חיים שלמים. אבל נמשיך בזה. כשאנשים לפעמים עייפים והגיעים ברוח, כבר הם חיים, אבל הם כאילו חיים כמו זקנים מאוד. שיודעים לפעמים דמות של רב, כאילו הוא צעיר, כמו זקן, זקן כזה. כי כשהוא זקן, כאילו, מה יש בחיים? מה יש לצפות? אנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו. יגיע יום, נלך לעולם הבא, הכל ברצון, הכל בשמחה, למה לא? לאנשים כאלה אין בעיה למות. אם צריך למות על קידוש השם, אדרבה, מצווה. כי צריכים להמשיך לחיות, אז חיים. אבל לא שיש בחיים שמחה גדולה. כשהנשמה הומה לאור היותר בהיר, אינה מסתפקת באותו האור הנמצא מהצדק, גם במעשים היותר טובים. הציפייה היא לאין סוף. וכשהציפייה לאין סוף, אז בסדר, אז יש סיפור על אחד שעזר לעני, ואחד שקיבל את הוריו, ואחד שדאג לאלמנה או ליתומי. יפה, יפה. הם אנשים הגונים, אומרים זה יפה. אבל זה לא מה שהם מצפים, הם מצפים לאין סוף. הם רוצים תיקון מלא, הם רוצים שלימות. זה סיפור יפה, אבל זהו. לא באותו האור הנמצא מאמת, אפילו בלימודים יותר ברורים. אז שמעו איזה חידוש, הייתה קושייה ויש תירוץ. נו, נחמד מאוד. אבל הם רוצים שיוסר המסך וכל האמת האלוקית יתגלה, מעל ומעבר. אז גם כשיש לימוד יפה, חידוש יפה, באמת יפה, אבל זה לא מה שהם מחפשים. הם מחפשים את האמת המוחלטת, שזה כבר מעל ומעבר לכל. כן? זה כמו נניח דרך משל, במדע. אנשים חוקרים בפיזיקה, בכימיה, בכל מיני, ביולוגיה, כל מיני מחקרים. זה בודק את התא, מה יקרה במקרה כזה. זה בודק מה יקרה במקרה כזה. ואחד אומר, אני לא רוצה את הדברים האלה. אני רוצה ללמוד את החוק העקרוני, שאם אני מבין אותו, אני יכול לשנות את כל הפיזיקה ואת כל הכימיה ואת כל הביולוגיה. נו. אז יגידו לו, מצאנו בתא עוד איזה חלקיק שאם מפעילים עליו חומר כזה, יוצא ככה. זהו. הוא אומר, זה מה שאני מחפש? אני מחפש את החוק שישנה את הכל. הוא נניח, מחפש את החומר, את איך ליצור אנרגיה שלא מתקלה אף פעם. נו, פתאום כזה, זה לא, כל הדברים האלה לא מעניינים אותו. או למשל, יש בעיות פסיכולוגיות. אז אומרים, טוב, מצאנו פתרון לזה. הוא רוצה לפתור את הבעיות הכלליות של כל הנפשות, על ידי איזה רעיון נוסף, שהוא יפתור את הכל. והוא מאמין שהוא ימצא, ואחרי כמה שנים הוא רואה שזה, הוא לא מתקרב לזה. אז שאומרים לו עוד חידוש ועוד חידוש, זה לא מעניין אותו. נניח משל למה הדבר דומה, לאחד שהיה מיליארדר, וכל עונו עבד, ביום אחד. מה הם מנסים לשמח אותו? מי זה? סיפור קטן, אתה יודע, נשאר לך עוד עסק שם, הרווחת שם 300 שקל. הפסיד מיליארדים, כבר לא מעניין אותו דברים כאלה קטנים. וזה, משל, מי שעדיין יש קשר, 300 מיליארד, יש איזה יחס ביניהם. נכון, זה הרבה פחות, אבל בכל זאת. מיליארד מורכב מכמה פעמים 300. לעומת זאת, כאשר הוא רוצה את האינסוף, כל ההסברים שיהיו ביחד, כפול כל מה שהם ביחד, זה עדיין רחוק אין סוף מן האין סוף. כלומר, זה לא שיהיו כמה פעמים 300 יהיה מיליארד. כמה פעמים שיהיו הרעיונות האלו, זה לא יהיה אין סוף. המרחק הוא יותר גדול. לכן, כשהוא מחפש להנית האין סופית, אז לא נהנה מלימודים רגילים. ולא ביופי אפילו בחזונות היותר מפוארים. כשהוא מחפש את ה... אלוקים, לראות את אלוקים, אז יראו לו, נחל יפה. אתה לא מעניין אותו. לא מעניין אותו, מחפש את אלוקים. אני אולי אספר פה איזה סיפור, שסיפר על רבי לוי צברדיצ'ב, שהוא היה מאוד נלהב בעבודת השם. והוא רצה מאוד להיות בליל הסדר אצל רבי ברוך ממזיבוס, נכד של הבעל שם טוב, שהיה ידוע כשר הזוהר, מקיא בזוהר ומעמיק, וגם קפדן. רבי לוי צברדיצ'ב הוא היה מאוד סוער בעבודת השם שלו. והוא ביקש להיות בליל הסדר אצל רבי ברוך מזיבוס. אז אמר רבי ברוך בסדר גמור, אני מסכים, אבל בתנאי שאתה מתנהג נורמלי. לא מתפרע, לא כמו שאתה רגיל לעלות לרקוד על השולחן, שאחרי זה צריכים להחליף את המפות, כלים נשברים, אתה מתנהג רגיל, כמו בן אדם נורמלי. קיבל על עצמו, אין בעיה, זה מה שהוא יעשה. טוב, התחיל לסדר, וככה ראו, מתאפק, כל ההגדה, כל המגיד, מתאפק, אוכלים מצה, מצה זו שאנו אוכלים, בדרך כלל שהיה אומר, מצה זו שאנו אוכלים, היה מתעלף, ואחרי זה קם ואוכל. וגם לא התעלף, כי הוא קיבל על עצמו הרי. אז הוא אכל את המצה, ואכל את המרור, וככה התחילו בסעודה. ואז באה רבנית, שאלה רבי לוי, מה אתה אוהב? דגים כאלה וכאלה. אמר, אוהב את הקדוש ברוך הוא, ועלה על השולחן, וכבר הכל נפל, והיה צריך להחליף את המפון, וכבר אי אפשר היה לבלום אותו. קיצור, שאדם רוצה, מה הוא אומר? אוהב, אוהב דג. מה זאת אומרת לו דג? הזכירו לו, אוהב את הקדוש ברוך הוא. אגב, רבי לוי צברדיצ'ב היה מאוד סוער באהבת השם, והיה גם, וצריך לדעת, נשא חולה, שנה, שנתיים, לא יכול היה לקבל אנשים, כי יש מרוב התשוקה לאין סוף, שאי אפשר גם, לפעמים נגשים אותה, יכול לקרות דבר כזה שאדם, בלחצים נפשיים עצומים. הוא היה אדם מאוד גדול. מה שאמרנו, תיארנו את הדמות הסוערת, הוא היה גם תלמיד חכם, תלמיד חכם חשוב, ומעמיק, וסוער מאוד. אבל אז מתנווה לעולם בעיניה, הוא לא אוהב דגים, הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. טוב, אני חס ושם לא בא להגיד שרבי לוי צברדיצ'ב וגדולי ישראל לא מצאו את הדרך לדבק בשם, מצאו, עוד מעט הרב יסביר את זה. ויש בזה כמובן גם מדרגות, אבל באופן פשוט, הרבה פעמים אנשים שלא מגיעים לעומק הגדול, אז מחפשים את הדרך לדבק באינסוף ולא מוצאים. אגב, אז יש מנסים לדבק על ידי רגש אז, ותקופה מסוימת הם חשים אולי הם יצליחו, אבל אחר כך הם מרגישים שהם נשארו רחוקים. ואז יש נפילות. הרבה פעמים אנשים שעובדים הרבה על רגש, אז זה גם מדדים המון על נפילות, כי זה כל הזמן הולך ביחד. מנסים להרגיש ונופלים, ומרגישים ונופלים, ואז צריכים לדבר כל הזמן איך קמים מנפילות. ואנחנו כמובן רוצים לראות איך מתקשרים לקדוש ברוך הוא באופן יציב, שלא כל הזמן יש נפילות. כמובן, טבעו של אדם שיש גם נפילות, אבל זה לא לחם חוק של כל יום ויום של שיש בו נפילות. טוב, בכל אופן, אמרנו, כשאדם שואף לאין סוף ולא מצליח להגיע, אז הוא נעשה עייף ומיואש. אז מתנווה לעולם ביניה. היא כל כך מתרחבת בקרבה, הנשמה, עד שהעולם כולו, עם כל גשמיותו ורוחניותו גם יחד, עם כל גילויו החומריים והרוחניים, נדמה לה לבאקטה ואווירו נעשה למחנק. כל העולם, על כל הצדדים הגשמיים ואפילו הרוחניים שבו, נדמה לאדם כמו בית סוהר, בית אקטה, והאוויר בעולם נעשה מחניק, כי אדם מצפה ליותר ולא מצליח. הם מבקשים משהו למעלה מכוחם, משהו לעומתם עין, הם מצפים משהו שהוא מעל ומעבר, והם לא יכולים להגיע לזה. הוא אומר, ולהפך עין ליש, אין יכולת גם ברצון לרצות. להפוך את העין ליש, אי אפשר. אפילו ברצון הכי עמוק, יש רצון רגיל, ויש הרצון לרצות, זה הרצון הכי עמוק, שורש כל הרצונות. מה שאנחנו אומרים על סודה שלישית, על הזמן הזה, רבה דרבין, רצון הרצונות. זה הרצון הכי עמוק, הרצון שמפעיל את כל הרצון. אפילו הרצון הכי פנימי הזה, לא יכול להפוך את העין ליש. והרי משתוקקים לדבק בעין, ואי אפשר. על כן יחלש לפעמים כוח הרצון, וכל עוז החיים, באנשים אשר דרישת אלוקים, עם גמרתם פנימי, דווקא אנשים רוחניים, שמבקשים אלוקים, שרוצים לדרוש את אלוקים, דווקא הם עלולים להתעייף יותר. ודווקא מי שהתחיל להסתפק פחות, בפחות, יותר מסדר, בחיים הרוחניים. מה הפתרון? מצד אחד החיים הגשמיים, לעולם לא יסתפקו. הם שקר. הצמאון הוא פשוט, זה שאדם חושב שהוא ירווה את צמאונו בניינים גשמיים, פשוט שקר. כי הוא מחפש את אלוקים. הבעיה שגם לחפש את אלוקים קשה, זה אמנם לא שקר, זה מה שהוא רוצה. אבל איך משיגים את זה? הרי אלוקים הוא אינסופי, והוא סופי. והוא לא יכול לדבק, והוא לא יכול לקלוט אותו, ממש. מה הפתרון? טוב, על זה כבר יהיה השיעור הבא, אבל אני רק אקרא את המשפט הארוך אומנם, של הרב על הפתרון. ואני אגיד אותו רק במשפט אחד. הפתרון הוא להידבק באלוקים, אבל דרך העולם הזה. כי נכון, למקור האלוקי אי אפשר, כי הוא אינסופי. אבל הוא מתגלה אלינו, לפי היכולת שלנו לקלוט. ולכן אנחנו צריכים להידבק בו כפי שהוא מתגלה אלינו. לא לנסות למצוא אותו בשורשו. כביכול כמו שעשו בדור הפלגה, שניסו לעלות אליו. לא. הוא מתגלה אלינו, הוא ברא אותנו, והוא מתגלה אלינו. ואנחנו צריכים לגלות אותו דרך מה שמתגלה בעולם. כאשר השער הוא העולם, על כל הגילויים היפים שבו, והטרקלין זה כבר לדעת איך לחיות בתוכו עם תורה ומצוות. ואני אקרא את זה. צריך להראות את הדרך איך נכנסים אל הטרקלין דרך השער. השער הוא האלוקות המתגלה בעולם. בעולם בכל יופיו ודרו, בכל רוח ונשמה, בכל חי ורמס, בכל צמח ופרח, בכל גוי וממלכה, בים וגליו, בשפרירי שחק ובהדרת המאורות, בכישרונות כל שיח, ברעיונות כל סופר, בדמיונות כל משורר, ובהגיונות כל חושב, בהרגשת כל מרגיש, ובסערת גבורה של כל גיבור. זהו השער. מתוך כל הגילויים המופלאים האלה שיש בעולם, זה להיכנס אל הטרקלין. אחרי שרואים את כל הגילויים האלה, כל היופי הנהדר, כל הכישרונות, כל הרגשות, אז אדם מחפש איך לתת לדברים האלה משמעות מלאה. והמשמעות היא כבר על ידי הדרכה של תורה ומצוות. זוהי הדרך. שמצד אחד אנחנו קולטים את העניין האלוקי, וקולטים את זה בדיוק כפי היכולת שלנו. אדם מתרחב, קולט יותר. מתרחב, קולט יותר. תמיד הוא יקלוט את העניין האלוקי באופן המקסימלי. היינו, בכל חושיו, בכל כישרונותיו, בכל מחשבותיו, הכל יהיה יכול להתמלא ברעיונות האלוקיים. אבל הוא לא יקלוט אותו בשורשו, כי הוא אינסופי. הוא יקלוט את מה שמתגלה. וכשהוא יתרחב יותר, יקלוט יותר, יתרחב יותר. כלומר, הוא תמיד יהיה צריך להיות מרוצה לגמרי, מפני שהוא תמיד מתמלא ברעיונות ובמשמעויות ובתכנים, תמיד. וממילא גם הוא מרגיש שותף עם הקדוש ברוך הוא, בתיקון העולם, בפעולות שהוא עושה בעולם, מחשבות שהוא חושב בתוך העולם. וזה בעצם השילוב שיש בו גם מצד אחד את הכמיהה באמת לאלוקים, אבל מצד שני, הכמיהה הזו מתגשמת בתוך החיים שלנו, במציאות שלנו, לפי היכולות שלנו. וזו עבודה מאוד גדולה לדעת את האיזון הזה בין הכמיהה למה שמעבר לאינסוף ולהגשים אותה בתוך המציאות. כאדם עלול מצד אחד לשקוע למטה מדי, ולנסות לקפוץ למעלה מדי, למעבר למה שהוא מבין. וזה גם חוכמה לדעת. היו בין גדולי ישראל שניסו להבין מעבר לכוחם, וארבעה נכנסו לפרדס, ואחד מת, ואחד יצא מדעתו, ואחד התפקר, ורבי עקיבא הצליח. כי זה קשה לעלות מדי למעלה. וגם עשו לשקוע למטה מדי, כי אז אדם שוכח את עניין האלוקי. כל הזמן צריך לשמור על האיזון הזה של קשר עם עניין האלוקי כפי היכולת לגלות אותו בתוך המציאות. ואז החיים, כמו שאמרנו, ממולאים בתכנים, בלי שום הגבלה. אין הגבלה פה. כמובן, הוא לא תופס את האינסוף, אבל מבחינתו אין הגבלה. כי כמה שהוא מתפתח יותר, הוא קולט יותר. כן.
אדם יכול להגיע לגמרי
שעצמאות
של
הנפש
הזה,
רצון
האלוקים? בלי
הדרכה חיצונית? כן. שאלה יפה, וטוב ששאלת אותה. אנחנו רואים את זה בכל, אנחנו רואים את זה אצלנו גם בתורה. אברהם אבינו מתחיל, חיפש וחיפש, אמר לא יכול להיות שהפתרונות שנותנים הם נכונים, עד שהגיע, לחייב להיות כוח עליון, והתגלה אליו הקדוש ברוך הוא. קהלת, שלמה המלך, אומר ניסיתי הכל. גינות, חוכמה, עושר, כבוד, הכל. והכל הבל. הכל הבל אם אין לו את המשמעות הפנימית. אני הסברתי את זה כבר כמה פעמים בשם דוד שלי, שרב רמר זכרו לו לברכה, שהוא אמר, אחרי קהלת, מה? היופי זה הבל. החוכמה הבל. הגבורה הבל. הכל הבל. הכל הבל. אז מה, אין לזה שום משמעות? אמר, אז הסביר את זה כך. היופי זה אפס, הגבורה זה אפס, חוכמה אפס. אם יש בהתחלה יראת השם, זה יהיה 10, 100, 1,000 וכו'. כלומר, בלי תוכן זה לא שווה כלום. היופי והגשמיות בלי התוכן, אין שום משמעות. אבל אם בראש יראת השם, האמונה, אז הכל מקבל משמעות. אז הנה לנו עם שלמה. אותו דבר כוזרי. גם הוא מתאר, מתאר מלך, שיש לו הכל. לכאורה הוא לא צריך להיות מרוצה ושמח בחלקו. ודווקא הוא, כי יש לו את הכל, הוא כבר לא יכול לרמות את עצמו ולהגיד, אם אני אגיע לעוד קצת, אז אני אהיה מרוצה. הוא יחסית, מי שיודע, הנה יש לי. ואז הוא מחפש, הוא מחפש, הוא מחפש. והוא יודע, חייב להיות משהו יותר. ואז, באמת, הוא צריך להבין שיש עניין אלוקי. אבל איך חיים את העניין האלוקי? זה אדם לא ידע, אלא אם כן יתגלה הקדוש ברוך הוא ויגיד לו איך חיים את זה. ולכן גם עם אברהם אבינו, הוא אמר חייב להיות בעל הבירה, חייב להיות בעל הבית לעולם. אבל הוא לא המציא את מי זה בעל הבית. וזה ההבדל בינינו לבין עובדי עבודה זרה. עובדי עבודה זרה הבינו שחייב להיות משהו יותר גבוה. אבל לא היה להם את הענווה ואת הסבלנות, להגיד, עד שלא נדע את האמת המוחלטת, לא נגיד כלום. קפצו ואמרו משהו שלא מושלם. וזו עבודה זרה. אברהם אבינו, היה את הסלול, אמר, אני לא יודע מה. אולי השמש? לא, השמש זה לא. אולי הירח? לא. אולי הכוח של האש, התיאורטי יותר, לא, לא. מי כן? אני לא יודע. זה היהודי, לא יודע. אני יודע שיש משהו, אבל אני לא יודע מהו. וכשיש את הענבה הזו, לא לקפוץ ולהגיד, אני יודע לפני שהוא יודע, ומצד של המשיל לחפש, אז התגלה אליו בעל הבירה, הקדוש ברוך הוא, ואמר לו, אני בעל הבית. אותו דבר גם אחר כך. הכוזרי, במשל שרבי יהודה לוי אומר, המלך יודע לחפש. מה הפתרון? הוא לא ימצא. אלא אם כן ימצא את היהודי שיגיד לו. מה הקדוש ברוך הוא אמר לנו? כלומר, מה הפתרון? איך חיים, חיים אלוקיים בעולם הזה? זה יכול להיות רק על ידי גילוי אלוקי. אבל זה שאדם מחפש, ושמבין שהוא מחפש משהו יותר גבוה, זה אדם יכול להגיע בכוחות עצמו. נסיים.